שלום לכולם, אנחנו הגענו לפסקה A, פרק ח' פסקה A, ולכאורה הפסקה הזאת מתאימה יותר לאורות הקודש, ככה זה נראה. ותכף אולי נראה פסקה דומה מאוד באורות הקודש, אבל כנראה שזה שהרב ציודה סידר את הפסקה הזאת גם באורות התשובה, או דווקא באורות התשובה, כנראה שזה מתאים גם לכל אחד מאיתנו, באיזושהי מידה. אז נקרא את כל הפסקה, והיום כנראה נתעכב רק על החלק הראשון. הצער הגדול שמרגיש כל צדיק בעצמו, על מיעוט הדבקות האלוקית שהוא חש בעצמו, שאינו שובר את סימונו הגדול, ומצער זה כל עבריו משתברים תמיד מרוב כליון נפש, ואין לו מנוחה בכל עונג ונחת שבעולם, זהו ממש צער השכינה. שתוכן החיים של כל העולמים כולם עומד לשלמות האלוקית העליונה שתתגלה בהם. וההתגלות הזאת בהרחבתה ותענוגיה מותנה היא שצריכה לשכלול הרצון החופשי של בני אדם וכל הכישרון והמעשה והטוב וההידור התלוי בו. על כן, משתוקקים עם הצדיקים לתשובת הכלל תדיר, ובתוכיות לבבם רודפים הם לזכות לחייביה כמן דרדף בתר חייה, לזכות החייבים כמי שרודף אחר החיים, כי באמת הוא חיינו וחיי כל העולם. טוב, לא כל פסקה באורות התשובה מתחילה או עוסקת בצדיקים. הצער הגדול שמרגיש כל צדיק בעצמו, או למשל גם הפסקה הבאה, מי ששם לב, כשהצדיקים עושים תשובה, מי הוא האדם הצדיק? אז דיברנו כמה פעמים, אולי לא בהקשר של אורות התשובה, שאדם צדיק זה אדם שחי בצדק. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא ברא כוחות חיים שונים באדם, כוחות חוליים, טבעיים, וכוחות רוחניים, קודשיים, כוחות פרטיים, כוחות כלליים, כוחות מכוחות שונים, כישרונות, יכולות, וכו'. והצדיק זה אותו אדם שמחלק בצדק את הערך, כלומר נותן בצדק, בצורה נכונה, בצורה מדויקת, לכל כוח את הערך שלו, וחי בהרמוניה את מכלול הכוחות. למשל, כשרבי יהודה הלוי נשאל במאמר שלישי בספר כוזרי, מי הוא החסיד אצלכם? שם החסיד ברבי יהודה הלוי, בשלוש שלנו זה צדיק. מי הוא החסיד אצלכם? אז אומר רבי יהודה הלוי, החסיד הוא המושל. מה זאת אומרת? הוא זה שיודע למשול. הוא ממש כמו ראש ממשלה, הוא יודע למשול על מכלול של צדדים, על מכלול של כוחות, על מכלול של מרחבי חיים, והוא נותן לכל כוח את ערכו, ויוצר את האיזון הנכון בין כל הכוחות. שם מדבר למשל על הכוחות המידותיים, הכעס, על הדמיון, על הרצון, המחשבות, כמובן כוחות הגוף, וכו' וכו'. אם כן, אדם צדיק זה אדם שעושה צדק. אדם שחי בצורה צודקת. זה נקרא אדם צדיק. לכן, ועמך כולם צדיקים. אם כן, מבחינה מסוימת, נכון שהפסקה הזאת, הצער הגדול שמרגיש כל צדיק, יבוא מיד כל אחד מאיתנו יגיד, זה לא בשבילי, טוב, אפשר לסגור תור את התשובה. אני לא צדיק, חביבי, ועמך כולם צדיקים. כלומר, כולנו יש בנו בחינת צדק, בחינת חלוקה צודקת של הכוחות. כמו שאמרנו, בכל הרבדים. וגם כשהצדיקים עושים תשובה, מי זה הצדיקים? כשאדם מתחיל לרצות, לחשוב ולעשות את החיים שלא צודקים. כלומר, הוא מתחיל לחלק את מכלול הכוחות שלו בצדק, בצורה צודקת. או למשל, באורות הקודש, כשהרב מדבר בעריכות רבה על סוגיית העצמיות, סוגיות חשובות ביותר שם על העצמיות, אז הרב גם שם מדבר על הצדיקים וכו', ואז הוא אומר, ישנם צדיקים גדולים. טוב, אז זה כבר לא סתם צדיק, זה צדיק גדול. כלומר, זה עמך גדול כנראה, ועמך כולם צדיקים. זה צדיק גדול. בכל אופן, אני רוצה להתמקד רק ברשע של הנושא שלנו, כי באמת הזמן קצר, אבל רק הנקודה הראשונה. הצער הגדול שמרגיש כל צדיק בעצמו. למה אדם שחי בצדק מרגיש צער? מרגיש כאב? בוא נגיד במילים שלנו, מרגיש תסכול. למה? הפוך, אם אתה מחלק את החיים צודק, בצורה צודקת, אז אתה מרגיש טוב, אתה מרגיש מבסוט. טוב לך. אתה חי נכון. אז למה הצדיק הוא מרגיש צער? אומר הרב, הצער הגדול שמרגיש כל צדיק בעצמו. על מה? על מיעוט הדבקות האלוהית שהוא חש בעצמו. ככל שאדם הוא יותר צדיק, הוא רוצה להיות יותר צודק. ככל שהוא פחות צודק ממה שהוא מצפה להיות צודק, ככה יותר כואב לו. ככל שאדם מנסה לארגן את כוחות החיים שלו בצורה יותר מכוונת, יותר מדויקת, והוא מארגן אותם ברוך השם נכון, אבל הוא יודע שהוא יכול לארגן יותר נכון ויותר מדויק, ככל שיש פער בין, כמו בפסקה הקודמת, ככל שיש פער בין מה שהוא חושב שהוא מסוגל לבין מה שהוא עדיין לא צריך לממש, זה יוצר אצלו כאב, יוצר אצלו צער. אז הצדיק מצטער כי הוא לא מספיק צדיק. עכשיו כל אחד מאיתנו הוא רוצה להיות צודק, אבל כל אחד מאיתנו יודע שכנראה הוא לא צודק עד כמה שהוא יכול להיות צודק.
זה טוב ובריא, לא?
זה טוב ובריא, אבל זאת גם בעיה. כלומר, בפסקה הזו אומר הרב זה טוב ובריא. אני אקרא רגע את המשפט הבא. הרב אומר יותר מזה, הרב אומר שהצער שהצדיק רוצה להיות יותר צודק ממה שהוא צודק, זה צער השכינה. זה נפלא מאוד. נכון? הצער הגדול שמרגיש כל צדיק בעצמו על מיעוט הדבקות האלוקית, כאן דובר על השגות גדולות מאוד, שדבקות אלוקית, לא רק להבנות בתורה, ולא רק עבודה על המידות, כאן ממש מדובר, אתם מדבקים מה שם לא יכן, זה מדרגה עליונה, אבל כל אחד מאיתנו ייקח את זה למקום שלו. אני לא מספיק מתוקן במידות, אני לא מספיק חברתי, אני לא מספיק אופטימי, אני לא מספיק שמח, אני לא מספיק מה שאני רוצה להיות בקיצור. אני לא מספיק בכל מה שאני חושב שצריך להיות ככה. אז הצער הגדול שמרגיש כל צדיק בעצמו על מיעוט הדבקות האלוקית, שהוא חש בעצמו, שאינו שובר את סימונו הגדול, שובר מלשון המשביר לכל הארץ, כלומר שאני רוצה להיות שובר, כלומר משביר את שברוני, אישה יושבת על המשבר, אז זה כואב, אבל יש כאן לידה חדשה, לכן לכו שברו לנו מעט אוכל, כל משבר כידוע, זה בעצם סימן להתחלה של משביר, וכו'. אז האדם הזה מרגיש שהוא לא משביר את סימונו, משהו פה חסר, הוא לא מצליח לחיות ברמה שהוא רוצה לחיות. דרך אגב, סליחה שאני מוריד אותנו מהקומות למטה. יש היום אנשים משום מה רוצים אחרי הכסף. כסף. כסף, 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 כסף. אוהב כסף, אוהב כסף, לא יש בכסף. אוהב כסף, לא יש בכסף. וכו'. יש לו מנה רוצה 200. אדם, ברוך השם, מגיע לכסף. אבל הוא לא סביע. הוא רוצה יותר. להבדיל. אדם צדיק, רוצה להיות יותר צדיק. הרב קוק כותב אחד המקומות, במקום אחר בעינייה, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם תמיד עם תכונה שהוא מצד אחד שמח על הקיים, מצד שני הוא לא שמח במה שיש. הוא רוצה יותר. עכשיו, התכונה הזאת שאדם לא שמח עד הסוף במה שיש לו, מצד אחד זאת התכונה שמאתגרת את האדם, ומרימה אותו, ומקדמת אותו, ומפתחת אותו. אומר הרב, התכונה הזאת היא כל כך חשובה, להיות יותר צדיק ממה שאתה צדיק, יותר צודק ממה שאתה צודק, שאפילו ברבדים החומריים של החיים, הקדוש ברוך הוא שתל בטבע הנפש של האדם את התכונה הזאת, כדי שאדם ייקח דוגמה, אם בחיים החומריים אני רוצה להיות יותר ממה שאני, קל וחומר בחיים הרוחניים, בתכנים של המשמעות של החיים. לכן הצער הגדול שמרגיש כל צדיק בעצמו, על מיעוט הדבקות האלוקית שהוא חש בעצמו, שאינו שובר את סימונו הגדול, יש לו צימון גדול וכמה שהוא לא ישתה, הוא מדי מרגיש צמא. ומצער זה, כל עבריו משתבריים תמיד מרוב כליון נפש. זה מאוד מעניין, הרב מדבר פה על דבקות אלוקית, נקרא זה נשמה, אחר כך הוא מדבר, עבריו משתבריים זה גוף, כליון נפש זה נפש. כלומר, כל מערכת החיים של הצדיק, אם אפשר לומר, לא מתארגנת נכון בגלל הצער הזה. ואין לו מנוחה. בכל עונג ונחת שבעולם הוא מגיע להישגים, מממש יעדים, עובד על המידות, לומד תורה, אדם חיובי, כלל ישראלי, אידיאליסט, עושה המון דברים חשובים, חושב המון דברים חשובים, הגיע לדבקות אלוקית, אבל עוד, רוצה עוד. אז תמיד יש ואין. אומר הרב, אז כאן בהקשר הזה, הצער הגדול שמרגיש כל צדיק זה ממש צער השכינה. זה צער השכינה שגם היא רוצה להתגלות יותר ויותר. אז לפי הפסקה הזאת, הצער הזה הוא צער חיובי. כלומר, זה בסדר גמור, זה אפילו רצוי, שאני אהיה צדיק וארצה להיות יותר צדיק. נגיד, אני שמח, אני רוצה להיות יותר שמח. זה צער השכינה, אם אדם נמצא במדרגה כזאת. מצד שני, הרב אומר דברים לא כל כך פשוטים. באורות הקודש, חלק ג' עמוד קוף קף ב' פסקה פי ה'. אני קורא, תראו איך הרב, איך אנחנו עכשיו עוברים מצער השכינה ל... עוד פעם, אורות הקודש ג' עמוד קוף קף ב' פסקה פי ה' לביטוי שהרב קורא, למשל כעס אווילים, שכלות עולמית, כבר נסביר את זה. ישנם צדיקים גדולים שמה? בעלי תכונות עליונות. טוב, כנראה כאן באמת מדובר באורות הקודש כבר, זה כבר מעבר למדרגתנו, אבל העיקרון אני חושב הוא נכון. ישנם צדיקים גדולים, בעלי תכונות עליונות, שהם נלחצים בנשמתם פנימה. יש מה שנקרא צדיקים לחוצים. עכשיו, למה הם לחוצים? אז לפי מה שאמרנו עכשיו באורות התשובה, הם לחוצים כי הם רוצים יותר. וכשהם לא משיגים יותר, אז הם מצטערים. וכשהם מצטערים, אומר הרב, זה בסדר צדיקים, זה יצר השכינה, זה טוב מאוד ככה להצטער. אבל מצד שני, אומר כאן הרב, ישנם צדיקים גדולים בעלי תכונות עליונות, שהם נלחצים בנשמתם פנימה. מדוע? מפני שאינם חודרים לתוך הגדולה הפנימית אשר ברוחם, ואינם מאמינים באמונה שלמה בקדושת שאיפותיהם. צדיק הזה, שהוא לא מאמין על עצמו, שהוא באמת צדיק. הוא כל הזמן אומר, יש לי אינטרסים. אולי אני נגוע. אם ניקח למשל את הדוגמה השנייה. אולי השאיפות שלי לא קדושות, אלא נגועות. אולי אני יושב בית המדרש ורוצה ללמוד יותר ולדעת יותר, כי סתם אני רוצה להיות יותר חכם. סתם אני רוצה להיות אדם יותר טוב, שהחיים שלו יותר נורמלי, נורמטיבי. מי אומר שאני לומד תורה באמת לשם השם? ואני הולך למילואים, עושה שליח של כלל ישראל בהמון דברים. רגע, אולי זה כבוד? מי אומר שאני באמת מוכן למסור את עצמי של הכלל? אז יש צדיקים כאלה, וחלק מהם דרך אגב יושבים פה, אני מכיר אישית את העניינים, שהם כל הזמן מלחיצים את עצמם. הנשמה שלהם מלחיצה את עצמה. כל הזמן הם מלחיצים את עצמם, אולי אני לא מספיק בסדר, אולי אני לא מספיק טוב, אולי אני לא מספיק נקי, אולי אני לא מספיק ולא, ולא, ולא מספיק. אז מה אמרנו לפי הפסקה באורות התשובה? זה טוב, לא? זה צער השכינה. תראו מה אומר פה הרב. ישנם צדיקים גדולים בעלי תכונות עליונות, שהם נלחצים בנשמתם פנימה. מדוע? מפני שאינם חודרים לתוך הגדולה הפנימית אשר ברוחם. הם לא מזהים את הגודל האמיתי הפנימי שבתוכם, שבעצמיותם, ואינם מאמינים באמונה שלמה בעצמם בקדושת שאיפותיהם. הם לא מאמינים שהם צדיקים. כל הזמן עם האצבע ככה, אולי אני לא בסדר, אולי אני לא בסדר. ומפני זה אינם מכירים כל כך את יסוד האור שבמרחב רעיונותיהם. מרוב שיש איזה פער בין מה שהם רוצים לבין מה שהם חושבים את עצמם כפחותים ממה שהם רוצים וכו', אז הם, כל העולם הרעיוני שלהם, אולי הרב כתב את זה אפילו על עצמו, אז כל עולם המחשבות שלהם ועולם הערכים שלהם ועולם האידיאלים שלהם, הם לא רואים בזה מספיק אור, והם הולכים שכוח. ואז במקום שהם יהיו צדיקים, יועילו לעצמם ולעולם, אז הם מתוסכלים, מתחילים להיכנס, כמובן, הכל למדרגת הצדיקים, מתחילים להיכנס לאיזה מין חוסר סיפוק. אז מקודם אמרנו שהצער הזה הוא צער חיובי, זה צער השכינה, שאומר מהרב, רגע, רגע. והם הולכים שכוח מנטל החול של השכלות העולמית. איך פתאום הגענו לשכלות, טיפשות של העולם? כעס אבילים. אביל זה טיפש, כעס זה אדם כועס. מה קשור כעס לאביל? אז זה ממש קשור לפסקה הקודמת. אמרנו, מה זה כעס בעצם? כעס זה פער בין רצוי למצוי. מה זה אביל כועס? אביל כועס זה שהוא לא מבין שפער בין רצוי למצוי זה מטבע האדם. זה מטבע העולם שיהיה פער. וזה מטבע העולם שכשאני אשלים את הפער כמה שאני יכול, עוד יישאר עוד פער. אז כמה שאני צדיק, אני רוצה להיות יותר צדיק, אבל כמה שאני יותר צדיק, אני עדיין לא יהיה מספיק צדיק. וזה מטבע העולם. זה הסנדר של החיים. ככה אנחנו בנויים. אז תראו מה אומר כאן הרב. הצדיקים הגדולים האלה, במקום להיות, כמובן למדרגתם, במקום להיות באמת צדיקים שיודעים מצד אחד שאין סוף לצדק, ולכן הצער שלהם לצער השכינה, ומצד שני לא ליפול בפח של השכלות העולמית. מה זה השכלות העולמית? הטיפשות העולמית. העולם, אני נוגע עכשיו בנקודה מאוד ממשית, התרבות שבה אנחנו חיים היא תרבות כזאת שלא מוכנה לקבל את התפיסה שיש בחיים תהליך, שיש בחיים השתלמות. היא רוצה, התרבות שבה אנחנו חיים, רוצים אנשים להגיע לטופ עכשיו מהר ולהכל. אין סבלנות, אין תהליכים, אין משברים, אין השתלמות, שלמות. אני תמיד ככה רואה לנגד עיניי את המקצוע שנקרא סוכנות ביטוח. מה זה סוכן ביטוח? החיים של סוכן ביטוח בדרך כלל מחולקים לשני חלקים. חלק ראשון, בערך נגיד 15 שנה, שבהם הוא עובד קשה. עובד קשה יום יום לילה לילה, להתחיל לצבור לקוחות. ואז כשהתיקים מתמלאים מכל הלקוחות, אחר כך הוא יכול לשבת בשקט, בג'קוזי ליהנות מהמים, וליהנות מהפרמיות. הכל זורם אוטומטי, כבר לא צריך לעבוד. זהו. הוא נהנה ממה שהוא עבד 15 שנה. עכשיו, התפיסה הזאת של סוכן הביטוח היא תפיסה תרבותית. בואו נעבוד קשה עד גיל 40, בגיל 40 נתחיל לעשות חיים. התפיסה הזאת היא אנטי-יהודית ביסודה.
פנסיה.
פנסיה. פנסיה כידוע, אני לא רוצה להגיד איך קוראים זה אחרת. האדם שיוצא לפנסיה מתחיל את המוות, זהו. הגיע אל המוות שלו. אם הוא לא יודע להתייחס נכון לפנסיה. השקפה של התורה היא בדיוק הפוכה. כל הזמן השתלמות. אז מצד אחד צער, כי אפשר יותר, וזה צער חיובי, כי זה מאתגר. מצד שני, צריך לשים לב מאוד, שהצער הזה לא יהיה צער שמתסכל אותי. שכל הזמן אני חי בפער הזה בין מה שאני רוצה להיות, ואולי לא יכול להיות, או יכול להיות, אבל עדיין לא הגעתי לשם, וכו'. אז הצדיקים האלה, שקשה לי כל הם צדיקים, אבל למדרגתם כנראה הם צדיקים, הצדיקים האלה הם נופלים בשכלות של העולם, בטיפשות של העולם שחושבת, שהעולם חושב, שאפשר להגיע לשלמות, ויש איזה תחנה סופית, רצתי מרתון, סיימתי 40 קילומטר, זהו, מצין, עכשיו הולכים לנוח שנתיים. צדיקים אין להם מנוחה. לא בעולם הזה, לא בעולם הבא. אין מנוחה. איך אמרנו פעם, כבדיחה או כלא בדיחה? נוח לא לאדם שלא נברא. אנחנו לא מחסידות נוח. אנחנו לא באנו לנוח. אדם שרוצה לנוח, נוח לא שלא נברא. בעולם הזה עובדים. עובדים בכל התחומים. כל הזמן מתפתחים ומשתלמים. לכן הצדיקים האלה, שמרגישים את התסכול של הפער הזה, ולכן הם הולכים שכוח, במקום שהצער הזה יהיה צער השכינה שמאתגר אותם להמשיך קדימה להיות יותר צודקים, אז הצדק החלקי שהם השיגו מאכזב אותם. ואז מה אלה הם מתחילים ככה לצבור את כל הכאב. והם לא שמו לב שהם נפלו בסברה של העולם, בסברה של השכל האנושי, שכביכול יש איזו שלמות. כן, זה כמו איזה מין, ילדותיות כזאת שחושבת שכשאני אתחתן, אז כל הבעיות שלי ייפטרו. לא מבינים שכשאני אתחתן, אני לא הייתי אגיד שכל הבעיות שלי יתחילו, ידידיה. אבל הייתי אומר, כשאני אתחתן, סוף סוף אני אתחיל לחיות. ואז נראה באמת אם אני מתמודד עם הדברים. החופה זה לא תחנה סופית, החופה זה תחנה ראשונה. לא להתבלבל מזה. בדיוק. אומר הרב, עוד פעם אני ממשיך באורות הקודש ברשותכם. והם הולכים שכוח מנטל החול של השכלות העולמית, הטיפשות שבעולם. כעס אווילים, הכעס שהוא תוצאה של האוויליות, של הפער בין הרצוי למצוי, ובגלל זה אתה כועס ואתה לא מבין שבמהות יהיה תמיד פער. איך תמיד אני אומר ככה לחתנים צעירים, או לחבר'ה צעירים. יש לפעמים אווירה כזאת, יש מושג כזה שנקרא סידורים, נכון? יש דברים לסדר. עכשיו אנחנו כולנו עושים רשימות, מה צריך לסדר? ואנחנו כל הזמן חולמים, מתי יגיע הרגע? שנגמור את הסידורים. כבר לא יהיה מה שיהיה כתוב בדף. והקדוש ברוך הוא מארגן שתמיד יהיו סידורים. תמיד יהיה מה לסדר.
השם דבר הדואג שלנו לא יהיה מיתון.
בדיוק, שתמיד יהיה סידור. דרך אגב, זה סידור, משום סדר. כשיש מה לסדר, זה מראה שמתקדמים, שמסדרים. אני אומר זה כמשל מטופש, אבל גם זה נכון. גמרת עם המכונת כביסה, הגיע רופא שיניים. נגמר רופא שיניים, הגיע המוסך. נגמר המוסך, פתאום איזה ילד בבית חולים. נגמר הילד בבית חולים, שלא נדע, שנהיה בשגרה ובדברים טובים, ברוך השם. אבל תמיד יש מה לעשות. הסידורים לעולם לא יסודרו. תמיד יהיה מה לסדר.
אחד כמו יעקבינו רצה לשבת בשלווה, וכמות עליו רמזו שמוסד.
נכון. לכן אומר הרב, אני קורא עכשיו שוב את כל המשפט הזה. ישנם צדיקים גדולים בעלי תכונות עליונות, שהם נלחצים בנשמתם פנימה, מפני שאינם חודרים לתוך הגדולה הפנימית אשר ברוחם, ואינם מאמינים באמונה שלמה בקדושת שאיפותיהם. אני אומר זה כן, לכל אחד מאיתנו, האם אני מספיק לומד לשמה? האם אני מספיק אידיאליסט? האם אין לי אינטרסים פה? תפסיקו עם החשבונות האלה יותר מדי. לא להיות קישקאיסט יותר מדי, לא לחפור בקישקא יותר מדי, בסוף מקבלים התקף לב. או התקף רוח. התקף רוח זה יותר חמור, אחד. ומפני זה אינם מכירים כל כך את יסוד האור שבמרחב רעיונותיהם. והם הולכים שכוח, בשכיחות, בכפיפות, מנטלית כמובן, לא גופנית. והם הולכים שכוח מנטל החול של השכלות העולמית, כעס אבלים המכבדת עליהם, שחושבים שכביכול הכל יהיה מושלם. שמתוך כך הם נתונים בתוך ים של צרות רוחניות, רעיונות הצרים של ההמון מעיקים על רוחם. ההמון שהרעיונות שלו שאפשר להגיע לשלמות, ולא שמו לב שהם בתוך המחלה הזאת. אנחנו תמיד אומרים שהתרבות המערבית, לצערנו הרב, צריך להגיד את זה בקול גדול ולתקן את זה, התרבות המערבית חדרה לבתי המדרש. צריך לדעת את זה. אני לא אומר שלא צריך להציב משימות ולהספיק יעדים, אני לא אומר שלא, אבל לא יכול להיות שאדם כל הזמן יהיה באיזה אווירה שהוא לא בסדר, שהוא לא מספיק, שהנה כן הספקתי אז אני כן בסדר. הרב כותב בפסקה אחרת כאן בפסקאות האלה של העצמיות, שאנשים חושבים לבחון את הממד הרוחני שבהם על פי ההצלחות שלהם, אפילו על פי ההצלחות הרוחניות, כמה הם לומדים תורה, כמה מצוות הם עושים, כמה הם מדקדקים בכל זה. אומר הרב, בכלל לא מבינים שבעצם העצמיות האמיתית של האדם היא בתוכו פנימה. עד כדי כך שהוא אומר אפילו שבמעשים הנקראים מצוות לא צריך יותר מדי להשתעבד לזה, כלומר לראות בזה את מרכז הכל. זה חשוב מאוד, קלה כבחמורה, אבל לא יכול להיות שאדם יעשה כל היום ויים לעצמו, עשיתי עוד מצווה. זה לא מתחיל מפה בכלל. אומר הרב, אני מדלג טיפה, והם מוכרחים סוף כל סוף להתנער מתרדמתם. מקוצר הזמן אני מדלג עוד טיפה. תראו איך הרב ככה נותן לנו כיוון. אם אל מקור התורה שואף אתה, אם אנחנו שואפים אל מקור התורה באמת, יתרומם ויתעזר לקראת אותה העליונות הפועמת ברוחך פנימה. קח את התוכן הפנימי שלך, את הרצון שלך, את המחשבות שלך, את הכמיהה שלך. קח את זה, תתחיל לנוע. עם כל שיגך ושיחך. עם כל השיגים ועם כל השיחה. שיח, כידוע, שיחה זה שיחה בטלה. אז עם כל הדברים המעטפתיים, הלא מתוקנים, השליליים או החלק שליליים מבחוץ, קח את זה איתך ביחד. זה הולך ביחד. אם אל מקור התורה שואף אתה, אל תחפש ליומות. תחפש השתלמות. אל תחפש להיות צדיק גמור, כי אז תהיה גמור. יתרומם ויתעזר לקראת אותה העליונות, הפועמת ברוחך פנימה. עם כל שיגך ושיחך, עם כל השיג והשיח, עם כל מסעך הרוחני והגשמי אשר נטל עליך, אהיה בן חיל, והבט נכיחו לקראת ההור, המתגלה לך מבין החרקים. איזה יופי, איזה משהו הרב. האור מתגלה מבין החרקים, אבל אני רוצה חלון גדול. אני רוצה אקסדרה. אני רוצה לראות את השמש בלי משקפי שמש. ישיר. בעולם הזה צריך אמצעי לראות את השמש. צריך משקפיים. אז הילד הקטן, המשקפיים נראים לא מפריעים לקשר הישיר בין העיניים לבין השמש. לאדם הבוגר, המשקפיים לא רק שלא מפריעים, הם המאפשרים את המבט אל השמש. אז הקדוש ברוך הוא סידר שהעולם הזה יהיו בו הרבה משקפיים. לא צריך להיבהל מהמשקפיים האלה. לפעמים יש לכלוכים על המשקפיים. זה חלק אינטגרלי מהתהליך הזה שנקרא תשובה. אז היה חשוב, אני חושב, לפחות לפי דלות הבנתי, להשלים את פסקה ה' או את החלק הראשון של פסקה ה' עם הפסקה הזאת כאן באורות הקודש. שלא נגיד שהתסכול הזה זה צער השכינה, ובשם צער השכינה מי יודע איפה נמצא את עצמנו בסוף. אולי בית חולים לחולי נפש, ועוד בסוף נגיד צער השכינה. אני רואה שאתם מחייכים, זה סימן טוב, זה סימן שאנחנו נוגעים בנקודה שהיא כואבת, שהיא אמיתית. כן, בבקשה. אבי, כן. אורות הקודש, ג' עמוד קוף קף ב'. טוב, בסדר, אורי, בבקשה.
אז באמת, אבל איך שאלה את הבחינה של מעמיד עצמו בעולה של תורה? עכשיו, כמו שאבא
אמר,
שבאמת
אסור
שהצער השכינה ייקח אותנו לבית חולים.
כן, איזה הגדרה יפה, לא אמרתי זה ככה. אסור שצער השכינה ייקח אותנו לבית חולים. יפה מאוד. דרך אגב, הרבה אנשים חושבים שהם בצער השכינה. בטוחים שהם בצער השכינה. איי, איי, איי. כמה זה כואב, אין ברירה, צריך לצחוק, כי אחרי זה באמת, אנחנו באמת נפקה פה. כן.
תשיגים
לדבר
ביחד.
זאת אומרת, כל אחד מאיתנו הוא מלא דברים לא מתוקנים. נכון. כל אחד מאיתנו. אז הרבה פעמים אנחנו רוצים להשיל מעלינו את כל הדברים הלא מתוקנים ולהמריא לריבונו של עולם. אנחנו ממריאים עם כל מה שלא מתוקן. הרב כותב בפסקה אחרת באורות התשובה, אולי זה הזמן להזכיר את זה פה, שאחת הטעויות בתהליך התשובה שאדם עושה, זה שהוא לוקח את הצדדים הרוחניים שלו ומשאיר את הצדדים החומריים למטה. כאילו ממריא עם הרוח ומשאיר את הגוף למטה. אומר הרב, בסופו של דבר צריך הרי לנחות. נכון? הרי בסוף המטוס הזה ינחת. בסוף הרוח תחזור אל הגוף, הנשמה תחזור אל הגוף. וכשהנשמה עזבה את הגוף, אז הגוף בינתיים משתולל. הגוף יתפרע. וכשהנשמה תחזור לגוף, היא תמצא את הגוף מרוסק. במילים של מכון מאיר? כן. יכול להיות מצב כזה. שאדם הרבה פעמים, מתוך ההתלהבות הרוחנית שלו, להתפתח מבחינה רוחנית, כאילו הולך קדימה, שוכח לטפל בצדדים החומריים הטבעיים של החיים. למשל, אכילה בזמן, שינה בזמן, קצת אם הוא רוצה לנגן, קצת ספרות, אם הוא אוהב את זה, חברה כמובן, קצת טיול, לא כל יום, לא כל יומיים, אבל הוא שוכח את כל הצדדים האלה, והוא כאילו ממריא לעולמות רוחניים, ואני רואה, פה רואים איזה, ברוך השם לא הרבה, אבל לפעמים רואים את הדוגמאות האלה, הוא היה בטוח שהוא הולך להיות כבר מי יודע מי, וזנח ברמות כאלה או ברמות אחרות את, ה, את, ה, את הצדדים הטבעיים שבאדם, ופתאום, בדרך כלל זה אחרי חודשיים, שלושה, הוא מקבל כזה בום, כזאת התרסקות, ואז פתאום לך תמצא אותו שבוע מטל במדבר יהודה כדי להשלים את מה שהיה. הרב כותב, דרך אגב, מאוד מעניין, הרב כותב בעניה, שמה זה בעצם מחלה? מחלה זה בעצם מנגנון שהקדוש ברוך הוא ברא באדם, אני מדבר על מחלת הגוף עכשיו, מנגנון שהקדוש ברוך הוא ברא באדם, שכשאדם שכח לטפל בגוף, אז הגוף צועק לך, תשמע חביבי, שכחת אותי, אני עכשיו נשכב לך במיטה, ואחר אתה תטפל בי שבוע. זה מחלה. מחלה זה מנגנון הגנה שהקדוש ברוך הוא ברא, לא לשכוח את הגוף. הדוגמה הטובה ביותר, יכול להגיד על עצמי, או לגמרי אחרים, הדוגמה הטובה ביותר לזה זה טיפולי שיניים. נכון? כשאנחנו מתחילים, א', צריך לעשות כנראה את הטיפולים בצורה מסודרת. ב', כשמתחיל איזה כאב קטן, מיד צריך לרוץ לרופא. ג', הרי אנחנו לא עושים את זה בדרך כלל. וכשאנחנו מגיעים לרופא, זה כבר אנחנו מפורקים לגמרי, ואז זה כבר עקירה, טיפול שורש, עניינים. זה גם עולה פי כמה וכמה, כמובן. עובדה, זה ככה.
או שיניים את הדבר.
מה?
או שיניים את הדבר.
או בלי שיניים, גם זה פתרון. רמי, רצית משהו? בבקשה.
הרב, העולם הבא זה לא פנסיה?
לא. כתוב שגם בעולם הבא לא, שאלה חשובה. רמי אומר, התייאשתי מהעולם הזה, לפחות תבשר לי על העולם הבא. יקירי, גם בעולם הבא כתוב שצדיקים אליהם מנוחה, לא בעולם הזה, לא בעולם הבא. כתוב אפילו שצדיקים בעולם הבא מקנים אחד בשני. לא נגמר, הפוך. עידן, זה לא נגמר, ברוך השם שלא נגמר. אתה נוסע במוסטנג, ועוד במוסטנג, ועוד במוסטנג. אתה יודע מה זה? לא נגמר. תגיד, יש לי שאלה, עכשיו שאלה מצחיקה, אבל תחשבו על זה רגע. אני בטוח שכל אחד מאיתנו היה פעם לפני איזה שולחן ארוך, חבל על הזמן. שולחן ארוך אוכל אני מדבר. לא שולחן ארוך, שולחן ארוך, אוכל. שולחן ארוך. והוא רצה לאכול את הכל. והוא התחיל לאכול. ובאמת 30 סלטים טעימים, ו-20 סוגי נקניקים טעימים, אני פשוט מנסה לשחזר מה שפעם ראיתי. ואני יודע מה עוד עושה. ופתאום הוא גילה שהוא פשוט שבע באמצע התהליך הזה. מה הוא חושב אז? איזה באסה. עכשיו תגיד, עכשיו. מה, אין סוף? אין סוף לסביעה? מה, תמיד נוכל להמשיך לאכול? תמיד נוכל להמשיך להתקדם? שולחן מלאכים, ארוך לגמרי. אין סוף, תאכל, 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 תאכל.
על הסיפור הזה, אני התקדתי באדם, שראיתי אותו במה עצמי. הוא היה אוכל, היה גובר, היה מגיע לנקודת סביעה, הולך מקיא.
טוב, זה ממש מחלת נפש, זה מחלת נפש. זה אדם חולה, זה אדם חולה. לא, באמת אני
לא.
לא,
זה בכוונה, כמה פעמים
עושה
את זה.
הוא רחום מחפר אבון, מה נגיד, מי שבחרותינו. טוב, מה התחלנו ללמוד היום? שהאדם הצדיק זה האדם שמנסה לעשות צדק. הניסיון לעשות צדק תמיד ייצור פער בין הרצוי לבין המצוי, בין מה שאפשרי לבין מה שלא אפשרי עדיין. הפער הזה מצד אחד, יש בו צד חיובי, שזה צער השכינה שמגלה שתמיד אתה רוצה להתקדם ולכן אתה מצטער על מה שאין. מצד שני צריך מאוד מאוד להיזהר, שזה לא יהיה צער כזה שהוא צער של אדם חולה, שתפיסת העולם שלו היא לא נכונה, היא שכלות, היא טיפשות, שרוצה כבכל זה שלימות ובעצם אין סיפוי להגיע לשם. טוב, זאת התחלה של הפסקה, מחר בסוף השם נשלים את זה. תודה רבה.